כל חי אונליין, 93fm.co.il.
נחמיות, בזמן שארצות הברית רוצה לדבר על הסדר ולהפביל בין התנחלויות שהן בגושי ההתיישבות והתנחלויות מבודדות, זה לא במקום, זה לא צורה. מקווה שנעבור על זה הלאה, זה באמת, זה שני דברים שלא מוסיפים כבוד בישראל ולא מוסיפים כבוד ליחסים בין ישראל לארצות הברית.
האישים שוחחו עם בצלאל כאן במהדורה המרכזית. רשת התקשורת האמריקנית פוקס דיווחה כי המועמדת הדמוקרטית לנשיאות ארצות הברית הילרי קלינטון עברה אירוע רפואי וייתכן שהתעלפה במהלך טקס לציון 15 שנים למתקפת הטרור במרכז הסחר העולמי בניו יורק, ובשל כך עזבה את המקום זמן קצר לאחר מכן כשהיא נתמכת על ידי מאבטחיה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ממתי הבחירות של קלינטון נמסר שהיא לא חשה בטוב, אך כעת מצבה טוב הרבה יותר. לאחרונה ניתן בתגובה לדיווחים על מצבה הבריאותי כי מדובר במאמצים של יריבה טראמפ לחבל בסיכוייה להיבחר בעוד כחודשיים לתפקיד נשיאת ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברכה לאזרחים המוסלמים והדרוזים לרגל חג הקורבן עיד אל-אדחא החל מחר. שבוש ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת חבר הכנסת אורי מקלב אומר כי קיים קשר מתמשך בתמיכה ובהתנהלות בנעשה בכל הנוגע לתפיסת התקשורת הלוויינית בישראל, ולפיכך על הממשלה לגבש מדיניות ברורה בנושא. הדברים נאמרו בדיון שעסק בלקחים, בהפקת לקחים מהתפוצצות משגר לוויינים בארצות הברית, שגרמה להשמדתו של לוויין התקשורת הישראלי עמוס 6. ארגון היזבאללה הודיע שהמתקפה של המורדים הסורים שהחלה אתמול באזור קונט רק השלה, והמורדים ספגו הפעידות קשות. מול חופי לוב חולצו לפחות 3,400 מהגרים ששטו בכמה ספינות שטבעו בים. הספינות ניסו להגיע לאיטליה. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות, ביום שלישי התקררות נוספת. ועד כאן חדשות כל חי.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
שוב שלום לכם, ערב טוב, שעה שנייה של המהדורה המרכזית. בצוות טסטי פלד העורכת, דוד קריגר בהפקה, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני. היום לפני 15 שנים אירע האסון הגדול ביותר בהיסטוריה של 60-70 השנים האחרונות. שני מטוסים פגעו במגדלי התאומים שבדרום הנתן, בזה אחר זה, בהפרש של כמחצית השעה. 3,000 בני אדם נהרגו באסון הגדול הזה בדרום הנתן, 1996, משהו כזה, של בני אדם שנהרגו. היו שם גם יהודים רבים מאוד שנהרגו באותו בוקר, קרוב לשעה 9, וגם היו אנשים שניצלו. אחד מהם הוא ארי שונברון, שעלה למגדל, הגיע לקומה 78, כשהמטוס פגע במגדל הראשון שבו הוא שהה, והוא ברוך השם הצליח להיחלץ. ארי שונברון מתגורר בניו יורק, ערב טוב לך.
שלום שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, יום יום.
היום לפני 15 שנים, כשמגדלי התאומים ספגו את המכה המאוד קטלנית של המטוס הראשון, במגדל הראשון של מרכז הסחר העולמי, אתה נמצא באותו רגע בקומה ה-70 ומשהו, כשהמטוס פוגע במגדל.
78
כשהמטוס פוגע במגדל. אני תכף אגיע איתך למה קרה מאז, 15 שנים שחלפו מאז, אבל תכניס אותנו לסיטואציה כשאתה שם למעלה במגדל, מה קרה, מה קורה?
אוקיי, אז הייתי בקומה 78, לקחתי מעלית אקספרס על הקומה 78, ומשם הייתי צריך לתפוס עוד מעלית, לעלות לקומה 101, איפה שהיה המשרד שלי. והייתי בין המעליות, והייתי איזה 2 מטר לפני המעלית, שרציתי לעלות עליה, לעלות למשרד שלי, ופתאום היה פצצה. זה מה חשבתי, חשבתי שהיה פיצוץ במעלית. כל הבניין רעד. היה מלא אשן, וממש נזרקתי על הרצפה. לא ידעתי מה לעשות, קמתי, זחלתי בעצם, ראיתי איזה אור בפרוזדור אחד שהיה אור חירום, אז ממש זחלתי, בגלל שהיה כל כך הרבה עשן, אז זחלתי על הרצפה, עד שהגעתי לאום, אחר כך קמתי, וראיתי איזה משרד שם, שנכנסתי מהמשרד, היה שם אחת מהביטחון שהיא הייתה יושבת על הרצפה, והיא בכתה, כמו לא יודע מה, ואמרתי לה, גברת, תירגעי, הכל יהיה בסדר, אנחנו נמצאים מפה. ואחר כך חזרתי בחזרה לפרוזדור ופגשתי את וירג'יניה. אנחנו היינו עובדים ביחד, והיא הייתה על המעלית כשהמטוס נכנס. ואיך שהיא סיפרה לי אחר כך...
היא יצאה מהמעלית כשהיא פצועה, אני מבין.
היא הייתה פצועה, כן, היה לה...
קביעות.
קביעות בדרגה 3. זה ממש, היא הסתכלה אליי והיא אמרה לי, ארי, בבקשה, עזור לי, אל תעזוב אותי, אני כל כך, זה, הכאבים זה לא יומן. אז אמרתי לה, וירג'יניה, אל תדאגי, אני לא עוזב אותך, ואנחנו נצא מפה. ונכנסנו למשרד ההוא, לכמה דקות, ואחר כך היה אחד שם שאני לא יודע איך הוא ידע, אבל בסוף הוא אמר, טוב, בסדר, אנחנו יכולים לצאת מהבניין, יש מדרגות בצד שמאל. מדרגות, אף פעם לא. 8 שנים עבדתי בבניין ההוא, לא יודעת שהיו מדרגות בכלל, ואיפה יש מדרגות?
חירום מן הסתם.
כן. והתחלנו לרדת, וירדנו איזה 78 קומות ברגל, עד שיצאנו מהבניין.
הנס לא נגמר שם, כי היא התעקשה שתלווה אותה לבית החולים באמבולנס, ואילו היית נשאר שם והולך לכיוון אחר, וזה עוד כשמטוס אחד רק פגע במגדל הראשון.
כן, אם היא... טוב, כשאנחנו יצאנו מהבניין כבר המטוס השני כבר נכנס לבניין השני.
אוקיי.
אז אני הכנסתי אותה לתוך האמבולנס ואמרתי, בסדר, אמרו שהאמבולנס מוכן לצאת. אמרתי לה שאני אתקשר לאימא שלה והיא תבוא לבית חולים לראות אותה, להיות איתה, והיא אמרה, לא, אתה חייב לבוא איתי. אמרתי, את לא צריכה אותי יותר. אני גמרתי את שלי, את בסדר, ואת היא בסדר, ואימא תפגוש אותך בבית חולים. והיא הסתובבה לנהג של האמבולנס והיא אמרה, אנחנו לא עוזבים מפה אם הוא לא בא איתנו. אז אני הסתכלתי אליו, הוא הסתכל אליי, אז אמרתי, אוקיי, בסדר, תיכנס פנימה. תיכנס מקדימה. וזה מה שעשיתי, נכנסתי מקדימה, ואנחנו יצאנו משם. אם היא לא הייתה אומרת שאני חייב לבוא איתה, אני הייתי ליד הבניין כשהם היו מתמוטטים, והייתי מת. בלי ספק.
נס על נס. וכשאתה לוקח את הסיפור הזה 15 שנים אחרי, ואני בטוח שאת הסיפור הזה שככה בקצרה העלית כאן בשידור, סיפרת הרבה מאוד פעמים להרבה מאוד אנשים ששמעו את השרשרת של הניסים שחווית שם. מה עובר לך אגב בראש באותם רגעים? חוץ מלחשוב איך אני בורח מכאן, אתה גם חושב על עוד דברים? מה בדיוק קורה פה? אתה בכלל מבין שמדובר במתקפת טרור הגדולה ביותר בהיסטוריה?
טוב, לא. זה היה לפני 15 שנה. מה שאני זוכר, שקודם כל היה לי תפקיד, וזה להציל את וירג'יניה. זה היה אז הדבר הכי חשוב, לצאת מהבניין בטח, אבל להציל את חייה, בגלל שאם היא לא הייתה פוגשת אותי, אני בטוח שהיא הייתה מת בקומה ההוא. אין ספק. אבל לאחר מכן, חשבתי איך שאני אצא מהעיר, וזה היה, ידעתי שזה היסטוריה. ידעתי שאני עכשיו באמצע, אני חלק מהיסטוריה, בגלל שזה לא היה קיים התקפה על הקרקע של ארצות הברית. כל השנים, אף פעם, זה היה פעם ראשונה שהיה התקפה על הקרקע של ארצות הברית. וידעתי זה היסטוריה. מה יקרה, איך יקרה שהבניינים יתמוטטו, לא חשבתי בחיים שלי שזה יקרה, אבל זה קרה. ומאז, אני חושב על זה כל הזמן, אין יום שאני לא חושב על זה.
אתה יהודי שומר מצוות, נכון, ארי?
כן, כן, אני שומע תורה ומצוות.
אתה שומע תורה ומצוות, ובטח עולות לך המחשבות של מה הקדוש ברוך הוא רצה ממני באופן אישי, בכלל בכל הסיטואציה שהראה שם במגדלי התאומים. אני בטוח שהוא נוכח, הקדוש ברוך הוא, במחשבות האלה על אז.
כן, זה בטוח. והרבה זמן חשבתי למה. למה יצאתי, כל החברים שלי שמתו אז, you know, למה אני יצאתי? והפעם ראשונה שחשבתי על זה, פעם ראשונה שאני כבר התברר לי קצת למה, זה כשחברה שלי ביקשה ממני להגיד את הסיפור שלי לבית ספר של הבן שלה. אוקיי? היה להם מלה ומלכה, וביקשו ממנו שאני אבוא, שאני אספר את הסיפור. אז סיפרתי את הסיפור, ולמחרה קיבלתי טלפון ממישהו שרוצה שאני אבוא לספר את הסיפור למישהו אחר, ואחר כך עוד you know, עוד טלפון, ועוד טלפון, ועוד טלפון. וכשהתחלתי להמשיך לספר את הסיפור, זה נכנס ללב שלי כל הניסים שקרה באותו יום, ואמרתי, עכשיו אני מבין למה הוא הוציא אותי. הוא הוציא אותי בגלל שהוא יודע שאני יכול לא פחד לקום לפני 500 איש, 1,000 איש, ולספר את הסיפור שלי. הוא מפחד מזה. זה לא בעיה בשבילי. ואמרתי, עכשיו אני מבין. בגלל זה הקדוש ברוך הוא הציל אותי. הוא רוצה שאני אלך ואני אספר את הסיפור ולהגיד לאנשים שיש בורא עולם. אוקיי? והוא מנהיג את העולם. זה קודם כל. שנית כל, ואנשים שוחקים מזה, באותו זמן היה לי ארבע ילדים. הקטנצ'יק שלי ב-9-11 היה בן 6. בשנתיים לאחר מזה, אוקיי, היה לי כבר ארבע ילדים. ואני הייתי קצת יותר מבוגר, ופתאום בן חמישי בא, יוני, וזה ממש היה נס. אמרתי, למה ניצלתי? בגלל שהנשמה הזו היה צריך לרדת לעולם הזה, ובגלל זה ניצלתי.
תשמע, אני הייתי פעמיים במקום שבו היו מגדלי התאומים, בשנה וחודשיים האחרונים. הייתי בקיץ שעבר ובתחילת החורף האחרון, בשתי הזדמנויות שונות, בהפרש של 3 חודשים, זה מזה 4 חודשים, ואני מוכרח לומר לך שזה מפחיד מצד אחד. אתה יודע שכאן עמדו מגדלים, כשאתה רואה את האנדרטות הענקיות האלה לתוך האדמה, ואתה יודע שפה עמדו מגדלים, ואתה גם יודע שכאן נהרגו 2,900, כמעט 3,000 בני אדם, ואתה חושב עליהם, ואתה חושב על מה שהיה כאן באותו מקום, פשוט מפחיד. אני חושב שזו סיטואציה דומה לאלה שמבקרים במחנות ההשמדה במזרח אירופה, בפולין, בגרמניה. כאן נהרגו אלפי בני אדם. היית שם מאז? חזרת למקום? חווית את ההרגשה הזו?
זה קשה מאוד בשביל לרדת לשם. אני לא הולך לשם הרבה, בכלל. הייתי שם, טוב, אחרי שבנו את כל האזור, ואחרי שבנו את המוזיאון, נכנסתי, הלכתי למוזיאון, היה לנו, אני עדיין עובד בשביל החברה קנטיפת שאול.
זהו, רציתי לשאול אותך מה אתה עושה בחיים, מה עשית אז ומה היום?
כן, כן, אני עדיין עובד בשביל קנטיפת שאול. אוקיי, זה כבר...
שזו חברה פיננסית, נכון?
23 שנים. סליחה?
חברה שעוסקת בפיננסים.
כן.
אוקיי.
כן. אז חודש הבא זה יהיה 23 שנים שאני עובד בשבילם, ואנחנו קיבלנו כרטיסים להיכנס למוזיאון לפני שזה נפתח לקהל, ואני חשבתי זה היה משהו, זה היה כדאי לכל אחד שבא לארצות הברית, שבא לניו יורק, חייבים ללכת למוזיאון, חייבים. הם עשו משהו,
אני מסכים איתך, זה ממש חובה לבקר שם במוזיאון הזה שנמצא ממש באחד שהיו מגדלי התאומים. איפה אתה גר? ניו יורק?
אני גר בסידרהרסט לונג איילנד.
בלונג איילנד
שבניו יורק.
יפה, שיהיו רק בשורות טובות. נס מדהים שחווית שם ביום ההוא הקשה והנמהר הזה. אגב, אתה יודע לומר לנו כמה יהודים נספו באסון הגדול הזה?
אני לא יודע, אני לא יודע, היו שואלים אותי כל הזמן, וממש, אני לא יודע, 3,000 נהרגו.
כן.
בשבילי זה מספיק.
כן, בהחלט. ארי שונברון, שניצל מהפיגוע הקשה הזה במגדלי אטומים, אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת זו.
בבקשה.
תודה, תודה, ואני חייב גם להודות למערכת מקור ראשון שחיברה בינינו. תודה, שנה טובה. מיכאל פוקסמן, שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
גם אתה היית שם.
הייתי סמוך לבניין, כן.
אתה איש עסקים, היית שם לרגל העסקים שלך, מה, מה קרה באותו בוקר?
באותו בוקר, סיפור מעניין, אני בדרך כלל, אני עבדתי בברוקלין, והבוס שלי, בדרך כלל ביום שני הייתי יוצא למנהטן לאיזושהי פעילות, והוא ביקש ממני ביום שני שהוא רוצה לדחות את זה כי הוא צריך שנשאר במפעל בניו יורק, ושאני אסע ביום שלישי, ואם אני זוכר נכון, האירוע היה ביום שלישי, ואכן בשעה 6 בבוקר נסעתי לניו יורק. זה מפעל שנמצא ברחוב שנקרא וושינגטון סטריט, שהוא נמצא, הוא רחוב מאוד גדול, והוא עובר בין שני הבניינים, אם אני זוכר נכון. בסביבות השעה 9 יצאתי ממפעל מסוים בוושינגטון סטריט, במרחק של 15 דקות הליכה מהבניין, ופתאום אני רואה את מגדלי התאומים ברקע, אני רואה שבניין אחד מעשן. זה כבר היה אחרי הפיגוע, הפגיעה של המטוס הראשון בבניין, ועמדה שם, התגודדו אנשים, והסיטואציה שנתגלתה לעיניי בתור ישראלי, זה היה ברור שזה פיגוע ולא איזושהי שריפה אקראית. ועמדתי שם עם האנשים ואמרתי להם, רבותיי, זה טרוריזם. אז אמרו לי, אתה ישראלי משוגע. אמרתי להם, חבר'ה, זה לא שריפה. ולא הספקנו להגיד מספר משפטים נוסף, והמטוס השני נכנס בבניין. מאחר והיה לי איזשהו רקע רפואי, אז ברוב תמימותי או ברוב טיפשותי לקחתי את עצמי והתחלתי לרוץ לכיוון הבניין. אמרתי, אולי תצטרכו איזושהי עזרה, כמובן שזה
כשאתה לא איש היה אחד, לא... כשאתה איש אחד מול מגדל של 100 ומשהו קומות עם אלפי בני אדם, עשרות אלפי בני אדם באותו זמן במגדל.
כן, אכן כן, אבל המרחק שלי מהבניין, מי שמכיר את מנהטן, זה מקום גדול, והבניין הוא מאוד גבוה ומרחוק.
והתקרבת?
רס ממש לכיוון הבניין, אבל כבר הייתה מין טבעת כזו של אנשי ביטחון שלא נתנו להתקרב לבניין עצמו. אני חזרתי שבוע קודם מבר מצווה של הבן שלי, ולקחתי מהרכב מצלמה, הייתה לי שם תמונה אחת. מהמקום שעמדתי בערך מרחק של 15 דקות מהבניינים, תפשתי תמונה של בניין, הבניין הראשון המעשן, לפני שהמטוס פגע בבניין השני, והתקדמתי לעזר הבניינים. בדרך, כולם כבר עמדו, התקרבו, ואנשים, כל אחד מי שהייתה לו מצלמה, זה עדיין היה בטרם עידן הפלאפונים המצלמים. התקרבתי לבניין ועמדתי, לא הייתה, לא היה הרבה מה לעשות. הכוונה שלי לא הייתה כוונה של סקרנות, אבל קרבנו לבניין, ואז פתאום ראיתי שהבניין שנפגע שני נפל ראשון. זה לקח לו הרבה זמן.
רגע, אתה באיזה מרחק אתה מהמגדלים?
אני מעריך שאני במרחק של 500 מטר.
כלומר, ברגע שמגדלים קורסים ואתה איפה שאתה נמצא, אין לך הרבה סיכוי לצאת משם בחיים.
לא, אנחנו היינו במרחק מספיק גדול, כן, שברגע אוקיי. שראינו שהבניין הראשון קורס, התחלנו כולם להסתובב ולרוץ אחורה ולתפוס עמדה יותר נוחה. ואז נכנסתי לחנות, כי הייתה לי תמונה אחת בפילים, וקניתי... קניתי עוד סרט פילים אחד, והבנתי שגם הבניין השני הולך ליפול, או לדרדיוק הבניין הראשון שנפגע, ועמדנו בתצפית והסתכלנו, ואכן לא עברו כמה דקות והבניין השני גם כן קרס. הצלחתי לתפוס אותו בארבע תמונות, ואת התיאורים כולם מכירים. אנשים התפספו שם מהבניין כמו פיסות נייר. זה היה מראה מזוויע. האמת שבתוך כל הסיטואציה הזו, אתה לא קולט את גודל האירוע. רק לאחר שלושה שבועות שחזרתי לארץ, וחזרתי עוד פעם לניו יורק, ועברתי בבלט פארק, וראיתי את המקום שכל בוקר שהייתי נוסע למנהטן, הייתי רואה את שני בנייני התאומים, פתאום ראיתי שאין, הבניינים כבר לא קיימים, אז התחלתי להפנים את בדיוק מה שקרה. אז התחלתי, למרות שאספתי את כל העיתונים, ובעיתונים היו תמונות מזוויות, הייתה תמונה באיזה עיתון פולני שראו שני אנשים, איש ואישה, אוחזים ידיים ומזנקים מהבניין. תמונות האלה נמצאות איתי עד היום.
אתה עדיין שם? מסתובב שם?
לא, אני פה בארץ, אתה מדבר איתי מארץ, אני כבר למעלה מעשור כבר לא נמצא שם.
איפה אתה גר בארץ?
אני גר, תמיד גרתי בארץ, אבל הייתה לי איזושהי עבודה, תקופה שעברתי שם, שהייתי על הקו.
כאן איפה אתה גר?
אני גר באזור המרכז.
אוקיי.
מה שאני יכול לומר, איזשהו מוסר השכל, באיזה עולם הזוי אנחנו חיים, מנהטן נראתה אחרי הפיגוע של התאומים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שבת בבני ברק, שלא נוסעות מכוניות. מנהטן זה עיר ללא הפסקה, לא רק תל אביב כנראה.
היה פחד אימה ברחובות לצאת בכלל.
היה פחד אימה, אבל אנשים הסתובבו, והמשטרה של ניו יורק הייתה סובבה בכל הרחובות. אני ניסיתי לצאת עם הרכב שלי ממנהטן, הכניסות הרגילות לכיוון ברוקלין זה היה בלתי אפשרי. אז הסתובבתי וחיפשתי דרכים לצאת, ואז יצאתי דרך קווינס, מי שמכיר, זה כן. לא כך רלוונטי, אבל רק בשביל לצורך הסיפור.
ולעשות סיבוב שלם כדי להגיע לברוקלין.
כן, יפה. והגעתי לכיוון קווינס, וראה איזה פלא בחלק שמחבר בין קווינס לניו יורק, יש שם האזור שיש שם מגרשי טניס וגולף, זה עולם כמנהגו נוהג, וזו אחת התמונות שנחרטה לי בזיכרון, שפה המגדלים קורסים, ושם החבר'ה ממשיכים לשחק טניס כאילו שום דבר לא קרה.
אמריקה,
כן, כנראה שג'וליאני הצליח לעצור את הרציחות ברחוב, אבל את האופי של האנשים כנראה לא כל כך, או את הלויאליות הישראלית שאנחנו כל כך רגילים אליה, האמריקאים כנראה שאין להם את זה.
טוב, אתה פה, ברוך השם, חי, בריא, שלם, שיהיה לך עוד הרבה שנים טובות, ועוד תספר את הסיפור הזה, אני בטוח, עוד הרבה שנים, של מגדלי התאומים, כפי שראית אותם קורסים מול העיניים שלך. מיכאל פוקסמן, תודה רבה.
חן, בהצלחה, לילה טוב לכולם.
עכשיו נצא להפסקת פרסומת, עוד מעט נהיה עם סגן השר מייקל אורן, הוא גם היה שגריר ישראל בארצות הברית עד לפני שנים אחדות, והבן שלו נעלם שם לרגע בסון הזה של התאומים, אבל נמצא בריא ושלם מיד.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב. ביום שני בלילה פותחים את הלב.
אני בעד לנסות לעשות הכל לפני שעוברים ישיבה. לעבור ישיבה תמיד אפשר. חוץ מזה שלעבור ישיבה זה סוג של לזרוק את האחריות במקום לטפל בה. במקום שאני אתחיל לתפקד עכשיו נורמלי, בוא נעבור מקום.
ומי אמר שבמקום האחר יותר טוב? נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ. הזמן שלכם לדבר על הכל. כל יום שני, 12 בלילה, כאן בכל חי. פריד יצרה לצמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר בפריד. מגיע לך נופש. את מוזמנת לשלושה ימי נופש לנשים במלון גני ירושלים המפואר. גמר השפית הבאה עם רחל פסטג והשפית מירי זורגר ועוד. יוד עד יוד בל באלול, 13 עד 15 בספטמבר. 054-389-5336. 054-389-5336. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו 40 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
מחפשים עבודה או מכרז במשרדי הממשלה, בחברות הממשלתיות או ברשויות המקומיות?
למה להתאמץ אם יש לכם את ג'וביז?
צודק! התקדמו ל-jobiz.gov.il, האתר הממשלתי החדש למשרות ומכרזים במגזר הציבורי. ג'וביז, עובד בשבילי!
בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית מאכילים מדי יום מאות ילדים קטנים, יתומים וממשפחות נזקקות. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ילדים המבקשים בסך הכל להיות צבעים. לבית התמחוי רשימת המתנה ארוכה של ילדים רבים המבקשים להיכנס, אך אין תקציב. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו, וכך עוד ילד יהיה סביה. כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית, תקווה בלב של ילד. כוכבית 9171, התרומה לכלל פעילות העמותה.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקע והרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
פורור, חד וחלק.
השכרה קבועה, אה?
אבאלה, השכרה זו השיטה הישנה. תתקשר כוכבית 3431. רכב אישי, כך קונים היום רכב חדש.
כוכבית כמה?
כוכבית 3431.
מוקד המידע הארצי של טהרת המשפחה, מענה הלכתי בכל שעות היום, זמני שקיעה, מידע על מקוואות וכשרותם ועוד. 077-22-22-200 077-22-22-200.
זה הזמן לצאת למסע בזמן, מסע בעיר העתיקה בירושלים. עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והמשרד לירושלים ומורשת מזמינים אתכם לסיורים מרתקים בעיר העתיקה ובסביבתה. בואו לחוות את ההיסטוריה של העיר העתיקה, תקופת בית ראשון, גדולי הנביאים, תקומה וגבורה ועוד. הסיורים המודרכים מותאמים לכל המשפחה ובתאום מראש בלבד. לפרטים, מרכז מורשת בגין, 02-565-2011.
על מסעדת השף לחם בשר שמעתם?
כן, בטח, איזו שאלה. מקום משגע, אוכל מעולה, שירות, אווירה.
חדש, לחם בשר גם במרינה הרצליה, בקשרות המהודרת של הרב מחפוד. אירוח קסום באווירה מיוחדת, מתאים גם לאירועים. מוזמנים להנות ממנות שף ומחוויה מושלמת. להזמנות 09-88-66-144. לחם בשר מרינה הרצליה.
עוד לא נרשמת לנופש אנשים במלון גני ירושלים המפואר? יהודה דיוט בית באלול. למה את מחכה?
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
אנחנו עדיין נשארים בארצות הברית עם אסון התאומים, 15 שנים אחרי, היום 11 בספטמבר, זה קרה לפני 15 שנים. סגן השר במשרד ראש הממשלה, מייקל אורן, ממפלגת כולנו, שלום, ערב טוב לך.
שלום, טוב, שלום, באמת.
אתה היום במפלגת כולנו, והיית בשנים האחרונות שגריר ישראל בארצות הברית, ועוד קודם לכן, איפה היית כשהמגדלים קרסו לפני 15 שנים?
טוב, לפני שבאתי לפוליטיקה, לפני שבאתי לדיפלומטיה, הייתי היסטוריון. אז ישבתי במרכז שלם, מכון מחקר, נשגב בירושלים, כתבתי ספר מלחמת ששת הימים, ואז היה לי ידידים שעבדו בשגרירות האמריקאית בתל אביב, קשרו אליי בבוקר שלהם, בארצות הברית, אמרו לי שכנראה מתחוללת מתקפת טרור, לא היה ברור בהתחלה, ופתאום נזכרתי שהבן הבחור שלי, יואב שמו, היה אמור לבקר בתאומים בתור בוקר. מה היה? הוא סיים התיכון בירושלים, עמד להתייס עם החבר שלו, עם החבר נסו לניו יורק, ב-10 לספטמבר, יום לפני כן, הם עלו על הגג של אחד מהתאומים, הצטלמו ביחד שם, וכל כך התלהבו מהנוף המעריב ש... קבעו להיפגש למחרת באותו מקום. ומיד אחרי המתקפה וקריסת המגדלים, כל הקשרים הטלפונים עם ניו יורק נותקו.
ולא יכולתם לברר מה קורה איתו.
לא יודע מה קורה איתו, והיינו בחרדה עמוקה ביותר, עד סוף סוף, כעבור שעות, הצלחנו לאתר אותו, הוא היה על גג של בניין לא רחוק משם, הוא צילם את הכל, הוא היה ממש בהלם, אבל בנס ניצל. ואז התחלנו להכיר בעובדה שהתעוררנו באותו יום לעולם אחר.
זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי מה היה שם? קודם שוחחתי עם אחד מהניצולים של המגדל הראשון, מה היה שם? כולנו מכירים את ההיסטוריה, הדור הצעיר פחות, כי הוא לא חווה את זה לפני רק 15 שנים, אבל העולם עבר שינוי מאז אותו מתקפת טרור, אותה מתקפה קשה, איומה, שבה נספו כ-3,000 בני אדם.
כן.
מה קרה בעולם מאז?
טוב, הרבה מים זרטו מתחת לגשר וכל מיני קשרים.
כן, אבל הרבה טרור גם מאז.
הטרור התפשטה. הטרור התפשט בעולם. התפשט לא רק באזורים שלנו, אלא גם מאירופה, לאפריקה, וצפון אמריקה שוב, אם כי לא בסדר גודל של מתקפת הטרור של 11 בספטמבר, על המתקפות האחרות בהולנדה, בפלורידה, בסן ברנרדינו, בקליפורניה. אנחנו עדיין בעיצומו של מאבק, שהוא מאבק עולמי לכל דבר. למעט דבר אחד, עיקר המאבק מופנה לא נגד מדינה או צבא או אפילו אימפריה, אלא נגד רעיון, נגד רוע. ואנחנו צריכים, אם אנחנו או בארצות הברית או בישראל, אנחנו קודם כל ניצבים מול אותו אייב, אותו אייב שרוצה לפוצץ אותנו באוטובוסים ובתי קולנוע.
אבל האויב ההוא היה סתני הרבה יותר, לפוצץ מטוסים במגדלים, להרוג 3,000 בני אדם, זה לא אוטובוס שמתפוצץ, זה לא אותו סכינאי במזרח ירושלים.
יחסית זה בדיוק זה, מספרית בדיוק זה. 1,000 ישראלים נהרגו בזמן האינתיפאדה השנייה. זה באוכלוסייה של בערך 6.5 מיליון איש. אתה משווה את זה ל-3,000 שנהרגו בתוך 330 מיליון איש. אוקיי? אתה אומר שזה בדיוק בתוך סדר גודל. אבל לא להשוות בין סבל וסבל. ברור, אתה חוקר, מתעמק בתיאולוגיה שלהם, האידיאולוגיה שהמחבלים, זה אותה אידיאולוגיה. אותם רעיונות רעים.
השלטון הנוכחי, זה שמסתיים עכשיו של אובמה, שכבר כמעט 8 שנים מכהן בתפקיד שלו בבית הלבן, אני מנסה לברור את מילותיי, כדי לא לחבר בין מה שהרע לפני 15 שנים בתאומים, ב-11 בספטמבר, לבין הכהונה של אובמה, אבל יש לו מעט אנשים שמחברים, מנסים לחבר בין המוצא שלו, לבין ההתנהלות שלו, לבין איך העולם נראה בשמונה שנות כהונת אובמה, מול אותו טרור מזוויע של אל-קאידה בתאומים.
אובמה הוא בעיניי, הנשיא, הוא יותר סימפטום מאשר גורם. הוא סימפטום של הרבה מאוד מהלכים שהתחוללו בחברה, תמורות שהתחוללו בחברה האמריקאית. במשך השנים מדובר על תמורות כלכליות, חברתיות, דמוגרפיות, אבל ודאי ודאי גם ההשלכות שהמשיכו להדהד של אירועי 11 בספטמבר. מדובר על שתי מלחמות כואבות, מחצבות, יקרות מאוד, בעיראק, באפגניסטן, עייפות בשישות בקרב הציבור האמריקאי, במזרח התיכון, פשוט נמאס להם במזרח התיכון, והנה בא הנשיא, הוא היה מועמד ב-2008, ואומר, אני רוצה להושיט יד, בואו ננסה גישה אחרת, לא מלחמה, אלא ננסות לגשר, להושיט יד לאותו אויבים, אולי נוכל להגיע למקום אחר. ברוב המקרים, היד המושטת של אובמה נדחתה על ידי המוסלמים. לא התקבלה. למעט בקרב האיראנים, ועדיין מוקדם לשפוט מה תהיינה התוצאה.
אתה עוקב אחר מה שמתרחש בבחירות לנשיאות בארצות הברית?
עוקף יום יום, שעה שעה כמעט.
מה דעתך? מה הולך להיות שם? אנחנו רואים את הסקרים כל כך צמודים, מי שמאמר על צד אחד מאמר על סיכוייו להישאר שפוי, כי זה כל כך צמוד. לאן אמריקאים לוקחים את הבחירות האלה?
אני חזרתי עם ארצות הברית לא מזמן, ואיזה משלחת. וזה היה לי מאוד מעניין לראות כיצד אמריקאים לא כל כך, או לא שהם לא מתעניינים בבחירות, אבל לא מביאים בפומבי תמיכה במועמד או מועמדת זה או זאת אחרת. בדרך כלל בשלב זה בבחירות יש הרבה פוסטרים, הרבה כפתורים. היום אין כלום. אין כלום. לא הייתי אפילו פוסטר אחד כל הזמן שהייתי שם. ויש המורל הוא לא, הוא לומר, המורל של הציבורי הוא לא ב, לא בסיב, זה בלשון המעטה. אז כפי שאתה אומר, אי אפשר לדעת מי ינצח. אני עוקף אחרי כל הסקרים ואני יודע שזה מרוץ מאוד מאוד צמוד.
מי היית רוצה שיבחר? או שזו שאלה...
אני הולך, לשם אני לא הולך, ואסור לנו להתערב, אסור לנו להתערב.
מה נתניהו רוצה? מה נתניהו רוצה? אותו אתה מכיר.
אתה יכול לשאול אותו, והוא לא יגיד לך גם.
כי הוא לא אמר. הייתי איתו במפגש לא מזמן, הוא די התחמק.
הוא לא יתערב בזה. אנחנו נעבוד עם מי שהנשיא או נשיאה.
אתה יודע מה, בואו נעשה רגע להיות שנינו הפרשנים. הוא ודאי רוצה את טראמפ. השאלה מה יקרה עם קלינטון?
אני לא אומר מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה. ברור שיש לנו אינטרסים משותפים, יש לנו ערכים משותפים, אויבים משותפים. נכון שלא נוכל להסכים בכל דבר, okay? בנושא הירושלים למשל, שעד היום הזה, מאז קום המדינה, השגרירות האמריקאית ממוקמת בתל אביב, ולא בירושלים. אז אני לא יודע אם טראמפ יעביר את זה למקום אחר, אני לא יודע. אבל... יהיו חלקי דעות, אבל בגדול בגדול, מה גם, אני חייב להגיד לך, אני גם עובר על הסקרים של דעת קהל בתוך ארצות הברית. והתמיכה בישראל בקרב הציבור תמיד בעלייה. היום הוא כמעט בשיא של כל הזמנים.
70 ומשהו אחוז.
כן, משהו. מדהים לראות.
וצריך לומר לישראלים שבארצות הברית, דעת הקהל בארצות הברית זה דבר שמאוד מאוד משפיע על התנהלות של נשיא. הוא חייב להתחשב בכך.
יותר על הקונגרס, אני חייב לומר, הקונגרס משקף יותר, באופן מיידי, את דת קהל, משום שיש להם בחירות כל שנתיים, ויש גם נציגים מקומיים, אז המחוזיים יותר נכון.
כן. טוב, איפה יותר מעניין, הפרלמנט בירושלים, או הפרלמנט בגבעת הקפיטול?
מעניין, שני מקומות מאוד מעניינים, אבל אתה שואל אותי אם אני מתגע לרושנן, לא מתגע. טוב לי להיות פה, טוב לי להיות במדינה ישראל, וכבוד לי גדול מאוד. אני שואל בכנסת, ועכשיו אני סגן שר, אני שואל גם בממשלה. כבוד עצום.
יפה. סגן השר, הדוקטור מייקל אורן, שעבר שגריר ישראל בארצות הברית. תודה רבה, ערב טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב. חיים ולדר בסיפורי חיים, שיחות עם מאזינים ועצות מהחיים.
אני תמיד אומר, גן, בית ספר, שימו את הילד ותלכו. זה נשמע כמו משהו אכזרי, אבל זה לא. להפך, אכזריות זה להיכנע להפחד של הילד ובעצם לאשר אותו.
עצות מהחיים, כל יום שני, 22:00, כאן בכל חי. הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
פריד, יצרנית צמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
הודעה משמחת לציבור הרחב. ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
מוקד המידע הארצי של טהרת המשפחה, מענה הלכתי בכל שעות היום, זמני שקיעה, מידע על מקוואות וכשרותם ועוד. 077-22-22-200 077-22-22-200.
אני זוכרת את הלילה שאחרי הלידה, שקט מסביב, הנוף המדהים של ירושלים מהר הצופים. הגיעה אחות שהביאה לה את הקטנטנה, עם כוס תה וחיוך שעשה את כל ההבדל.
זה היחס האישי, והזיכרון הבלתי נשכח לאימהות שילדו בהר הצופים. רק ליולדות בהדסה הר הצופים, מונית מהבית למחלקה עלינו. קורס הכנה ללידה עלינו, ומלווה אישית צמודה מהקבלה ועד לחדר הלידה. הדסה הר הצופים, הלידה הכי אישית שיש. כוכבית 2677.
שבת מכניסי רחמים לקראת סליחות. במלון רמדה בירושלים, פרשת כי תצא. תפילות השבת עם גדול החזנים העולמיים, יצחק מאיר הלפגוט, ומקהלת קולות מן השמיים בניצוחו של רפאל ביטון. ובחמישי בערב, קונצרט חזנות הלפגוט מארח, בקטעי תפילה מן הימים הנוראים וסליחות. בהשתתפות החזנים, צבי גרנאים, שלמה סלצקי ויצחק מאיר, בליווי תזמורת סימפונט רעננה. מהרו והזמינו מקומות אחרונים לשבת ולקונצרט בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
שלום, כאן דניאל זמיר, מרכז מוזיקה יהודית בבית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד לתואר ראשון ולהפוך את אהבתכם למוזיקה למקצוע לחיים. בין המורים לתואר, שלמה גרוניך, שם טוב לוי, רפי קדישזון ועוד רבים. בואו ליום הפתוח שיערך בעזרת השם ביום חמישי י"ב באלול, 15 בספטמבר, בקמפוס קריית אונו. לפרטים, חייגו 03-738-2209. 03-738-2209.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 10 של חבורת תרי"ג.
נוחם! אצילו!
נוחם קרונבך שכב על הרצפה בעיניים עצומות.
אצילו! תזמינו את זה למהר! תחייגו 1, 2, 2, 1 לאיחוד הצלה! 26... 27, 28, 29, 30. חבורת
תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
שמונה ועוד 45 דקות. הרבה מאזינים כותבים לנו על אסון התאומים. פעם עוד היו שואלים, איפה היית כשהמגדלים קרסו? הם כבר לא שואלים את השאלה הזו, אלא מספרים ניסים ונפלאות, כפי ששמענו גם בשעה הזו. אבל זהו, תם לו פרק בעניין הזה, 15 שנים. רב נחמיה גלייברסון, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב גם לך.
מה שלומך?
ברוך השם.
בוא נדבר על בני ברק ועל עוד מקומות בארץ. רשת כוללים, ספר לנו עליה.
כן, יש ארגון אחוות תורה, אנחנו נמצאים כעת כמעט בכל הארץ, אנחנו שואפים לגדול, כרגע ישנם בערך 30 סניפים, בני ברק, אלעד, ביתר, ירושלים, כל מקום כמעט שתמנה.
אבל כוללים יש הרבה, למה אנחנו מדברים על הכוללים האלה?
ובכן, אני אמנם קורא לזה כולל, אבל זה לא כולל רגיל במובן הרגיל, כמו שכולם מכירים, של אברכים שיושבים כל היום ולומדים. כיום ישנם המון 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 צעירים, היו אברכים, למדו בישיבות, וכרגע נמצאים בעולם העבודה, נמצאים רוב היום בעבודה, צעודים, עוסקים לפרנסתם, אבל מאוד מאוד חשוב להם להקדיש זמן, לא חצי שעה או רבע שעה, להקדיש זמן חשוב, שעה וחצי, שעתיים, ללמוד תורה בעיון, כמו שהם היו רגילים, כמו שהם אוהבים, ובשביל זה הקמנו ומקימים ונותנים את הכלים, את הפלטפורמה, לשבת וללמוד מתוך חבורה, בדבקות, ללמוד בעיון. וזה לא דבר קל בשביל אדם שבמשך רוב שעות היממה היה בחוץ, ולחזור הביתה, או שזה בערב או בבוקר מוקדם, לקום לפני העבודה וממש לצלול במשך שעתיים, לעזוב הכל. אבל כשיש חבורה ויש קבוצה שתומכת וכולם ביחד נהנים, זה דבר פלא.
בוא נדבר על זה רגע. תשמע, הרבה מאוד בני ישיבות מגיעים לפרקה, מתחתנים, ממשיכים בכולל, מי יותר מי פחות, באיזשהו שלב מגיעים לחלק הכלכלי של החיים, ויש כאלה שעוזבים את הכולל לצערם הרב, אף אחד לא עושה את זה בססון ובשמחה, ויוצאים לעולם המעשה. ואני חושב, אני אומר את זה כאדם שעובד לפרנסתו ומשתדל מדי יום להתמיד בדף היומי. אנשים לפעמים שוכחים את הקטע, את העניין הכל כך חשוב הזה של לקבוע עתים לתורה. אף אחד לא מחייב אף אחד ללמוד, בוא צריך לומר את זה, כי לפעמים אנשים מרגישים, מה אתה בכלל אומר לי ומטיף לי ללמוד, ומה אכפת לך מה אני עושה בחיים? אז אני חושב שצריך לומר את זה, זה לא עטפה, זה בשביל משהו רוחני של כל אחד מאיתנו, בטח ובטח למי שכל כך נהנה בשנותיו בישיבה, ולאחר מכן בכולל, ללמוד דף גמרא ועוד דף גמרא בעיון, ואתה יודע מה, גם אלה שנהנים מהדף בבקיאות. כל כך חשוב העניין הזה, והנה עוד חלק בפאזל של לומדי תורה, של אנשים שעובדים אבל גם יודעים להקדיש מזמנם, כי תחשבו, יושבים מברכים בכוללים מבוקר עד ערב, ואין להם בעולמם דבר חוץ מלימוד התורה, ואנחנו שעובדים לא יכולים למצוא שעה אחת ביום למשהו הרוחני הזה, לנפש?
האמת שזה לא רק שעה בשביל לימוד התורה, זאת אומרת ברור שכולנו יודעים מה חשיבותה של לימוד התורה, אבל זה הרבה יותר מזה, זה נותן טעם בכל היום, בשאר היום. בן אדם נמצא כל היום תרוד ונמצא בתוך עסקים, לא משנה איפה הוא לא נמצא, ובדרך כלל, ואני מניסיון אישי ומחברים שאני מכיר, כשיש את הזמן הזה, ובמיוחד אם זה לימוד עיוני, שאדם מתנתק מהכל ושקוע בלימוד, זה נותן לו טעם וחיות בכל דבר אחר שהוא עושה, בכל העניינים שלו, בכל העסקים שלו, וזה ממש נותן ברכה כפשוטו, לא, זה לא סגולות, זה ממש כפשוטו.
לגמרי, אגב, לרשת הכוללים יש סניפים, אני מבין, בכל הארץ, נכון? איך זה נקרא?
בכל הארץ, אחוות תורה. די חדש, ממש מהשנים האחרונות. זה הולך ומתפתח, אנחנו באמת גם קוראים לכל אחד ואחד שחשקה נפשו, שיש לו, אפשר לקרוא לזה נוסטלגיה, מאיזה טעם בלימוד שהיה לו, וגם אם לא יצא לו הרבה שנים, או גם אם...
אגב, כשמתחילים את המחזור של הדף היום, היא הרבה מאוד מצטרפים, ורואים עלייה דרמטית במספר מסכת ברכות שנמכר בחנויות. מסכת שבת כבר הולך ויורד, באירובין הולך ומתמעט, כשמגיעים לסדר מועד, שזה כבר סדר הרבה יותר קל, עוד יותר הוא מתמעט. אבל אמרו לי שזה הולך ומתגבר קצת בסדר נזיקין, בבבא קמא, ועוד שבועיים מסיימים בבא קמא, מסכת מאוד ישיבתית, מתחילים בבא מציע, אני חושב שזו הזדמנות לקרוא לכולם, להצטרף לדף היומי.
האמת שדף היומי זה רעיון נפלא, רעיון אדיר, זה הציל את הדור, אבל אנחנו רואים שהיום הרבה מאוד צעירים קצת פחות מתחברים לרעיון של הדף היומי מכל מיני סיבות. בן אדם רוצה להשתתף.
תן לי סוגיה, תן לי ללמוד סוגיה טובה לפרק אותה.
הוא רוצה להתווכח, הוא רוצה את כל הריתחה.
אז אני לומד בבית כנסת שלי בבית שמש, בדף היומי, ויש ריתחה אמיתית של קבוצת עריות בלימוד, ולפי הסדר של הדף היומי, בעיון. חלקית בעיון, יש הרבה שיעורים כאלה. מומלץ. טוב, הרב נחמיה גלייברסון, תודה רבה.
תודה רבה, אני רק
לתת
טלפון לכל מי שרוצה להצטרף, אנחנו בהקמה של סניפים, כל אחד שרוצה להצטרף וכל אחד שרוצה להקים במקום מגורה ואין לו, אז אם אפשר לתת בבקשה?
כן.
072-371-4412, כל אחד מוזמן להתקשר ובשמחה אנחנו נסייע בכל דבר שאפשר ומה שצריך, בשמחה, באהבה, זה זכות, זה לא חובה, ונשמח לעזור.
תודה רבה. ערב טוב, שנזכה כולנו תמיד להגדיל תורה ולהרחיב את מקומות לומדי, את המקומות שבהם לומדים תורה ואת מספר לומדי התורה. צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה, ערב טוב.
ערב טוב.
אתה מקפיד על דף היומי?
זו שאלה שהתקלת אותי. האמת שאני נעזר בפורטל הדף היומי, וככה משתדל בלכתך בדרך להיכנס או לשמוע שיעור, לקרוא תוך כדי, אבל בהחלט זה, יש פרויקטים שמאפשרים להנגיש את זה, וטוב שכך. אבל התכנסנו על כלכלה, נכון?
נכון, למרות שאם אין קמח, אין תורה, אתה יודע, אבל אין תורה, אין קמח. טוב, מה המצב הנדלן? ירידה?
ירידה, עוד לא ירידת מחירים.
לא במחירים, אבל במחירה של הדירות.
במחירה של הדירות, יש שלושה תהליכים שקורים במקביל. התהליך המרכזי הוא הסיפור שמחיר למשתכן. זה גורם לשני דברים. אחד, הצעירים מחכים למחיר למשתכן. יש מסה מאוד מאוד גדולה של כאלה שכבר נרשמו להגרלות הללו של מחיר למשתכן, ויש עוד צעירים שמחכים על הגדר לפרויקטים נוספים שיפתחו והגרלות נוספות שיפתחו במסגרת מחיר למשתכן, כך שהסיפור הזה משך הרבה מאוד צעירים וכביכול הוריד אותם מהמדף וגרם להם להצטרף לשוק של מחיר למשתכן, לפחות בשלב הזה. מה שעוד זה גרם זה שיש הרבה פחות קרקעות שמשווקות במסגרת הפרויקטים המסורתיים, מה שהיינו רגילים עד עכשיו, פרויקטים של המינהל, מכרזים, כל זה מת כמעט לחלוטין. קבלנים נמצאים במצב מאוד לא פשוט, כשמי שלא מצטרף להגלה של מחיר למשתכן, הרבה פעמים מוצא את עצמו בלי עבודה, בלי יכולת לשווק, ומי שרואים את המצב הזה זה המשקיעים, שמעדיפים בשלב הזה לנסות למכור את הדירות שלהם, או לפחות לרדת לרגע מהמדף, ולכן בעצמה, ולכן מה שקורה זה ירידה במחירה של דירות חדשות. זו לא בשורה מאוד משמחת, כי בסופו של דבר הביקושים ישנם, גם אם הם לא מופיעים עכשיו ומופיעו אחר כך, ולכן אותה ירידה מתחילת השנה של קרוב ל-8% לא מעודדת, מכיוון שבסופו של דבר האנשים הללו יחזרו לשוק הזה. ועוד נתון אחד שחשוב מאוד לשים לב אליו, בשנה שעברה, לפני 12 חודשים, הושפענו מאוד מהשינויים במס על הדירות, ולכן הייתה התנפלות בחודשים יוני ויולי, ועכשיו אנחנו רואים נתונים נמוכים יותר ביחס לשנה שעברה, אבל זה באמת כתוצאה מהעיוותים ההם, ומוקדם עדיין לומר האם זו תחילה של מגמה שבסופה נראה גם ירידת מחירי דירות. אני יכול להגיד לך שבימים האחרונים אני משוחח בין היתר עם קבלנים שאומרים לי, תשמע, אחרי הסיפור של המעם אפס של לפיד ואחרי הכל, יש תחושה שהפעם כן יש איזושהי אווירה בשוק, יש איזושהי אווירה שתאפשר בסופו של דבר ירידת מחירים, אבל צריך לראות עד כמה השיווקים יהיו אגרסיביים במחיר למשתכן, אנחנו נחכה ונראה.
עוד קצת סבלנות. צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה. תודה, ערב טוב. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, תודה לאסתי פלט שערכה, תודה לדוד קליגר שהיה בהפקה, ישי פופובסקי היה טכנאי השידור, תודה לאנשים טובים נוספים שסייעו בהפקה של כמה אייטמים כאן הערב במהדורה המרכזית, גם בארצות הברית עם החלק, הפרק הנרחב לציון 15 שנים לאסון התאומים. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, מחר בעזרת השם בשבע, יהיה כאן אבי ממרן, ממני בצלאל כאן, ערב טוב לכם, בשורות טובות.
לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן בכל חי.
יופי חמוד, איזה חיוך מתוק. עכשיו עם אמא, מיכלי ואבי, כולם ביחד חיוך גדול למצלמה. נהדר!
רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים שישארו איתכם לאורך שנים? סימילק למהדרין במבצע מדהים. קונים סימילק למהדרין ויכולים לזכות בסט צילומים יוקרתי לכל המשפחה בשווי 1,000 שקלים. 5 זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888, כפוף לתקנון המבצע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
פריד יצרה לצמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר בפריד.
יש הרבה דגים בים. על ספה יש רק של אלטמן. על ספה של אלטמן, כמוסות המכילות שמן דגים מרוכז ועשירות באומגה 3. כשר למהדרין, אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד, הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
הילדים של היום? מפחיד כמה הם עסוקים. עסוקים כל כך שלפעמים כשהם הולכים ברחוב וחוצים כביש, נדמה שהם שקועים במחשבות על הלוז שלהם לאחר הצהריים יותר מעל חציית הכביש. לכן, אנחנו המבוגרים חייבים להיות חכמים. בקרבת גני ילדים, בתי ספר או גני שעשועים, מאטים את הנסיעה, מגבירים את הערנות ונותנים זכות קדימה לילדים החוצים את הכביש. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי בארבעה חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. מהרו להירשם.
פורור, חד וחלק.
רק בקמפוס החרדי של אוניברסיטת בר אילן, לימודי תעודה פותחים דלתות בתעסוקה. קורס בניהול יחסי ציבור או קורס בניהול שיווק דיגיטלי בארבעה חודשים בלבד. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. מהרו להירשם.
דלתות פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 10 של חברת תרי"ג.
מצאנו עוד משהו בארגזים.
אוהו, אתם לא מפסיקים להפתיע. בואו ונראה, אולי זה ישפוך מעט אור על כל התעלומות.
ישראל ורובי ניגשו לארגז, ובעדינות רבה הוציאו את הטלית. צדוק עצר את נשימתו, בשעה שהילדים פתחו את הטלית.
רבי צדוק,
רבי צדוק,
הכל בסדר?
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
היי, כאן ג'וביז, הסוכן החכם שעובד בשבילכם. זה שרץ בין אתרים ממשלתיים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, כדי למצוא עבודה או מכרז שמתאימים לכם. טוב, אני חייב לרוץ, יש עוד המון עבודה. קריינוס, תחליף אותי.
בשמחה. מעוניינים למצוא עבודה או מכרז? הכירו את ג'וביז, האתר הממשלתי החדש למשרות ומכרזים במגזר הציבורי. ג'וביז, עובד בשבילי.
לקראת פתיחת שנת הלימודים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ממליצה לתרגל עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה ממנו.
חדשות כל חי, השעה 9.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. השר לשירותי דת דוד אזולאי משעס מתייחס ערב למצוקה בשירותי הדת ומביע תקווה שארגון הרבנים בנועם יהווה חלק ממערך הרבנות בישראל.
אני לא מסתיר את זה, ואני לא אומר, אנחנו, הכוונה שלנו בעזרת השם, לגרום לכך שבנועם יהיו חלק מעולם הרבנות במדינת ישראל שיוכלו לתרום. אלה אנשים צעירים, בעלי מוכשרים. אנחנו מקווים בעזרת השם שהם יהיו לעזר בעולם הרבנות.
הפרופסור אבי דגני, שסקר שפרסם מעניק 9 מנדטים ליהדות התורה, מצביע על הגורם לתמיכה במפלגה החרדית.
לפחות איזה 2-3 מנדטים שאינם חרדים אמרו שהם מצביעים בשביל יהדות תורה, הרבה בגלל הרב ליצמן, אולי יש במערכה רבה לגמרי. זה בגלל שהם עושים טוב, שהוא עושה טוב לכל עם ישראל, ב- בעיקר לחלשים, אבל לאו דווקא למחנה החרדי.
חבר הכנסת אראל מרגלית מהמחנה הציוני המבקר כעת בארצות הברית, שב ומותח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו, בכל הקשור ליחסו עם ארצות הברית.
ראש הממשלה בחר לא לגמור את נושא הסיוע, סיוע של 10 שנים שישראל צריכה לקבל ברמה הביטחונית, וזה דבר שהאמריקאים מזמן רצו לגמור. הנושא של לדבר על סיוע אתני ונושא ההתנחלויות,